טוב, נמשיך בסייעתא דשמיא את הנושא של אלוהי דוד, כן, שירויס וסישבחויס, להתקרב לקדוש ברוך הוא בשירויס וסישבחויס. יש בחיים של דוד המלך, היה את התקופה שהוא ברח מפני שאול. זו תקופה שנמשכה בערך שנתיים, ובו הוא בורח מפה, הוא מגיע לשם. יש המון המון פרטים בסיפור הזה. אבל ממש בתקופה האחרונה יש סיפור שכתוב פה, בפסוקים בשמואל, והחופץ חיים היה כל הזמן חוזר על זה. כך הוא מביא מדרכי אובי, מביא שהחופץ חיים כל הזמן היה חוזר על זה, ויכול להיות שאפשר להוציא מפה מהלך שהוא יסודי בכל התפיסה הזאת של עביד עשה שם בשיר עושה שבוכו. אז בואו ננסה ללמוד קצת את הסוגיה הזאת בנובי. דוד מגיע למסקנה שיום אחד אומר שאול יתפוס אותי ויהרוג אותי. היה כבר פעם אחת שהם נפגשו ופעם שנייה שהם נפגשו, ותמיד ברגע האחרון זה לא קרה, כי שאול התרכך ברגע האחרון ולא הרג את דוד, ומביא ראיה מהצפח הסמיים, מהחניס. לא ניכנס כעת לכל הפרטים, אבל שאול שוב למקום, אבל דוד המלך עדיין פוחד. ויאמר דוד אל ליבו, עתו אסופה יום אחד ביד שאול, אי לי טויב, כי הימולט הימולט על ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשני, אוי בכל גבול ישראל, ונמלטתי מיודעי. ואז הוא הולך אל אוכיש, מלך גס. טוב, ויוגד לשאול, כי ברח דוד גת, ולא יאסף עוד לבקשו. דוד, שתכלס היה איתו אנשים, נכון? שכל איש צר ומצוק, וכל מר נפש, וכל אשר לא נושה, והסקבצו אל דוד, התקבצו אליו כל מיני חבר'ה מעניינים. כן, זה לא היה אנשים, זה כמו שהרלבג והמלבים, כל המסבירים, זה כל איש צר, אדם שהיה לו מצוקה חיצונית, עשו לו אחרים, עשו לו רע. מהמשפחה, הוא לא הסתדר פה, כל האנשים האלה. והיה לו איש מוצויק, אנשים שיש להם מצוקה פנימית. ויש אנשים שכל איש, כל אשר לא נושה. זאת אומרת, אדם שסתם מסתבך בחובות. הוא לא אדם שרע לו בעיקרון בחיים, הוא מסתבך בחובות, ואחר עכשיו הוא מסובס. וכל והסקבצו אל דוד, וייצו אימוי. עכשיו, זה לא סתם שהם היו איתם. מהם דוד המלך עשה את חיולה של ביס דוד. זאת אומרת, הוא חיולה של ביס דוד, כן, אני בויתקין המזבח או למעלה, אני בויתקין מחיולה של ביס דוד או למעלה, כמו בסוף קידושין. זאת אומרת, הוא הביא אותם למדרגה כזאת שוודאי שהם היו נקיים וטהורים. את מי הוא לקח? זה לא היה אישי ולמצוינים, מה שנקרא, כן? זה לא נכנסו מצוינים, יצאו מצוינים, זה כן. אבל נכנסו איש צער, איש מוצויק, כל אשר לא אינוי, שהם הסקבצו אל דוד וייצו אימוי, ומהם, מכל האנשים הריקים האלה, וכמו שהוא גם מתאר אותם בהמשך הפסוקים, אנשים מרי נפש, מהמרי נפש האלה הוא עבד איתם ורומם אותם והוציא מהם חיולה של ביס דוד. זה גם כן היה חלק מהאבוידה של דוד המלך. אבל לא, יש לו עכשיו את האנשים איתו. אז הוא מבקש מאוכיש, אם נא מצאתי חן בעיניך, ייתנו לי מקום באחת ערי השדה ואי שבושום, ולמה יושב עבדך בעיר הממלכה עמך? למה שלא יעצבן את הפלישתים? והיית לאוכיש בימים ההוא את ציקלג. מקום שנקרא ציקלג, לכן הייתה ציקלג למלכי יהודו עד היום הזה. היה עיר ציקלג. ישב שם יומים וארבעה חודשים, והיה דוד והאנושו ויפשטו אל הגשורי והגירזי והמולייקי, כל הזמן הם היו פושטים שם בצדדים, צאו פשטו אליכם בגדוד, כן? כי הנה יויש ויש הארץ אשר מעולם בורח או שור או עד ארץ מצרים, ויקה דוד את הארץ, אבל השיטה שלו הייתה, ולא יחיה איש ואישה. למה? כי אם הוא היה משאיר בחיים, אז הם היו הנמלטים, באים ומספרים לאוכיש מלך גס, מה דוד המלך עושה פה? דוד המלך למעשה גר באותה תקופה אצל אוכיש מלך גס, הוא תחת חסותו. אוכיש מלך גס נותן לו את ציקלג להיות שם, והוא אמור כביכול להיות משתף פעולה של פלישתים. ובפועל את מה הוא עושה? הוא מכה את המולייקי, הוא מכה את הגשורי, הוא מכה את הגריזי, את הגזרי, כן, פה קריב וקסיב, את הגזרי. הוא בעצם נלחם נגד האויבים של עם ישראל. הוא עוזר בעצם לשאול המלך, שהוא באותו זמן מלך ישראל. אבל מה, אם אחד ימלט, יתפוס, ילכו, יספרו לאוכיש, שזה מה שדוד המלך עושה תחת חסותך. אז לכן הוא היה תמיד, ועיקה דוד את הארץ, ולא יחיה איש ואישה. לא משאיר אף אחד בחיים, ולקח צוין ובוקר וחמרים וגמלים ובגדים ביושע ולאוכיש. ויאמר אוכיש, אל פשטתם היום, איפה הייתם היום, איפה לכדתם והבאתם את הסחורה הזאת? ויאמר דוד, על נגב יהודה ועל נגב הירח מעילי ועל נגב הקני. זאת אומרת, הוא היה מספר לאוכיש סיפורי סבתא, שבעצם הוא לא, הוא פשט על יהודו, ומשם הוא מביא את הסחורה, כאילו שהוא נלחם נגד שאול המלך, ובעצם הוא ממש משתף פעולה של של פלישתים נגד עם ישראל, ומשם הוא מביא את הפשיטות האלה. ואיש ואישה לא יחיה דוד להובי גס לימור, פן יגידו עלינו לימור, כי יעשה דוד, יוכל משפוט כל היום עם השורש ובסדי פלישתים. שיל שלא יתגלה, הסיפור האמיתי. ויאמן אוכיש בדוד לימור, הב איש איש בעמוי וישראל, והיו לי לעבד אילם. הוא מגיע למצב שזהו, אוכיש אומר בצורה הכי ברורה, דוד הוא שלי, הוא כבר מאמין בו לגמרי, הוא כבר, תראה, הוא הרג כל כך הרבה יהודים, שגם אם הוא רוצה לחזור, הוא כבר לא יכול. אב אש איש בעמוי בישראל, ואוי עולי לעבד עולם, אין לו עכשיו אפשרות. להסתדר לבד הוא לא יכול, הוא לא יכול לריב לא איתי ולא עם ישראל, הוא תקוע, הוא חייב להיות איתי עד הסוף, זה בעצם המסקנה שאוכיש מגיע. אותם ימים מתחילה מלחמה של פלישתים מקבצים את המחנה לצבא להילוחם בישראל, ואוכיש רוצה שדוד יבוא איתו. הוא אומר, ידוע תדע, כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך. זאת אומרת, הולך להיות מלחמה של שאול המלך וכל מחנה ישראל נגד מחנה פלישתים. זה דרך אגב המלחמה שבה נפטר, נרצח שאול המלך. זה המלחמה הזאת. והוא אומר לו בעצם, דוד, אתה יודע שאתה איתי במחנה. לפי מה שהוא יודע, בטעות, אבל לפי מה שהוא יודע, אז דוד כבר פשט הרבה פעמים על נגב יהודו ועל נגב ירח מעילי ועל נגב הקני, אז הוא בכלל לוחם טוב של פלישתים, אז הוא יכול להיות ממש חלק מהחזית. והיום דוד על אוכיש, דוד משתף פעולה עם ההצגה, ממשיך ואומר לו, חיין אתה תדע איזה אשר יעשה עבדך, וואי וואי וואי, כאילו תודה על ההזדמנות שאתה נותן לי, אתה עוד תראה מה אני אעשה. הוא עוד יראה בהחלט. והיום אוכיש אל דוד לו, חיין, בגלל שאתה כל כך נאמן ואתה מוכן ככה ללכת להרוג את אחים שלך, את כל היהודים, שומר לראשי השמחה כל הימים. באותה התקופה הוא שמואל מייס, והיספדו לי כל ישראל, והיקברו ברומא ובאירוי, ושאול איסי רסוי ואיתוני מן אורץ, אבל שאול רואה שאין לו, הוא לא יודע מה יהיה, הוא הולך לאיש או בעל הסויב, נדלג את כל הסיפור הזה, ואז מגיע שמואל הנובי ואומר לו, מוחרת הוא בונך או אימי, במחיצוסי, ושמואל אומר לו, לא מותי שולעיני, והשם סור מי עולך ואי עורך, וכל הקדוש ברוך הוא השונא שלך, ויעש השם לא יקרא אשר דיבר ביודי, ויקרא השם עשה ממלוכו מיודך, ויתנו לרעך לדוד, כאשר לא ישומעת בקול השם ולא יוסיס לך רוינה פי בעמולק, על כן הדבר הזה עושה לך השם היום הזה, וייתן השם גם את ישראל אימך ביד פלישתים, ומוכר אתו ובנך אימי. זאת אומרת, אתה ובניך תמותו בקרב הזה, ואימי במחיצוסי, גם אשמח אני ישראל ייתן השם ביד פלישתים. טוב, שאול משתחווה, הולך הביתה, ויקום וילכו בלילה הוא. ופלישתים מקבצים את כל המחנה, את כל מחנה אפיקו, וישראל חונים בעין אשר בישראל. המלחמה הזאת קורית בעמק ישראל, זה מקום מאוד מאוד צפון, זאת אומרת, פלישתים בדרך כלל היו באזור עזה, אשקלון, אשדוד, נכון? כל האזור הזה. ופה בעצם פלישתים מתפשטים, ואתה רואה שזה אותם פלישתים מגס. זאת אומרת, גת, אזור קריית גת של היום, אני לא יודע מיקום מדויק, אבל אזור בעצם השפלה, דרום, ופה הם בעצם כל כך התפשטו באותה תקופה, שמגיעים על מצב שהמלחמה בעצם קורית בעמק ישראל. זאת אומרת, שהם כבשו הכל, כן, הם מגיעים לשם, ושם המלחמה קורית, וסרני פלישתים עוברים למאות ולאלפים, ודוד ואנושוב עוברים באחרונה עם אוכיש. הם בעצם באים למלחמה מהצד של הפלישתים נגד עם ישראל. ואמרו שרי פלישתים, מה העברים האלה? ויאמר אוכיש על שרי פלישתים, הלו זה דוד עבד שאול מלך ישראל, אשר היה איתי זה ימים או זה שנים, ולא מצאתי בו מאומה מיום נפלו עד היום הזה, ולכן אני סומך עליו. אז הוא מביא אותו פה, ויקצפו עליו שרי פלישתים, להם עוד נשאר קצת שכל. ויאמרו לי שרי פלישתים, השבת האיש וישב על מקומו אשר יפקד אתו שם, טוב, אנחנו לא פה. ולא ירד עמנו במלחמה, ולא יהיה לנו לשטן במלחמה. והם טוענים לו טענה כזאת, הם אומרים, במה יתרצה זה אל אדוניו, הלא בראשי האנשים ההם. אומר, אם הוא רוצה להתפייס עם שאול, בשבילו הכי טוב, זה עכשיו, אם הוא ילך עכשיו, ויהרוג תוך כדי המלחמה את ראשי הפלישתים, ויבוא לשאול, שאול ודאי יקבל אותו. אז זה בדיוק מה שהוא רוצה. הוא רוצה להתרצות אל העבד, רוצה להתרצות אל אדוניו, דוד רוצה להתרצות לשאול, איך? על ידי שהוא יהרוג אותנו. ואומרים לו, מזכירים לו, לא זה דוד אשר יענו לו במחולות לאמור, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. זה אותו אחד שהרג מאיתנו, הרג את גוליאס והרג רבבות מהפלישתים. טוב, ואז אוכיש קורא לדוד, כולו מתנצל, ויקרא אחי של דוד, והיום אמר אליו, חי השם, נשבע, כי ישר אתה וטוב בעיני צאתך ובואך איתי במחנה. כי לא מצאתי בך רעה מיום הבואך אליי עד היום הזה, ובני הסרנים לא טוב אתה. זאת אומרת, המפקדים האחרים לא מסכימים, ואתו שוב ולך בשלום, רק בשביל לא לריב איתם. והיום דוד הולך איש, ודוד מתחיל להתלונן, אומר, כי מה עשיתי? ומה מצאת בעבדך? מיום אשר ראיתי לפניך עד היום הזה? למה שאני לא אזכה? כי לא יבואי ונלחמתי באוי ואדוני המלך. למה דוחים אותי? הוא רוצה להיות פה. ממש ממש מבקש, מתחנן. והיה אנוכי שווי, אומר דוד, ידעתי, כי טוב אתה בעיני כמלך אלוהים. אני באמת אומר, אבל מה אני אעשה? סורי, פלישתים אמרו, לא יעלה עמנו במלחמה. טוב, אשכם בבוקר, ועבדי אדונך שבאו איתך, וישכמתם בבוקר, ואור לכם ולכו. ואז הם באמת חוזרים, לא שווה לארץ פלישתים, ופלישתים עלו ישראל. כשדוד המלך חוזר, הוא מגיע לאיזה נקודת שפל מאוד מאוד עמוקה. כי תחשוב רגע על המצב של דוד המלך, עוד פעם, דוד המלך כל החיים שלו נרדף, וכל החיים שלו עבר צרות קשות ונוראיות. אבל המצב שהוא עכשיו, זאת אומרת, הוא נמשך בעיקרון למלך, ולכן המשפחה שלו כולם נרצחו. כבר דיברנו מקודם כשהוא שם אותם אצל מויוב. האנשים שלו נמצאים איתו 400 איש, ערך זה המספר של האנשים שנמצאים איתו, ופה כבר אצל כל עם ישראל הוא בעצם הבוגד, נכון? תראה מה פלישתים אומרים עליו. זאת אומרת, אף יהודי לא מכיר יהודי אחד אפילו שנרצח על ידו. זה לא קיים, כי בינתיים הוא כבש איפה? בגזרי ובעמולייקי ובגשורי. אבל תראה מה כותבים בעיתונים של הפלישתים. תראה מה אוכיש מלך גס אומר עליו. כמה טוב הוא וכמה יהודים הוא הרג וכמה מספרים עליו. ולכן הוא נמצא במצב שהוא פשוט מחוק בעיני עם ישראל. כולם מסתכלים עליו בצורה נוראה ואיומה. והפלישתים גם בעצם לא מוכנים לקבל אותו. אם היה לו איזשהו תכנון בכל הסיפור הזה, והוא באמת, אתה רואה שהוא מבקש ומתחנן, שהוא רוצה ללכת ביחד עם אוכיש ולהיות שם במלחמה. והתכנון שלו די ברור, כן, כמו שאנחנו יכולים לנחש. שעל ידי שהוא יהיה שם, ופתאום מתוכם התפרצו האנשים של דוד לכל כיוון, אתה יכול לעשות אנדרלמוסיה ולהזיק למערכים של פלישתים הרבה הרבה יותר מאשר אתה מגיע כגדוד מבחוץ, ואז אתה מתנגש איתם. אתה מגיע מבפנים, אתה הורס להם, ואז הם לא יודעים מי נגד מי, כי אחרי הכל מדובר פה על כמה קבוצות שמתאחדות יחד למלחמה. אז ברגע שיש פיצוץ בתוכם, כתוצאה מהאנשים של דוד, זה יגרום להריסה של כל מצב המלחמה, כל החזית תתפרק. אז למעיס הזה הוא רוצה להגיע, ופה גם זה לא נותנים לו. אז מה הוא נשאר? הוא נשאר עם השם הרע של זה שעוזר לפלישתים, זה שהתחנן להיות חלק מהמצב הפלישתי נגד עם ישראל ולא נתנו לו. אם היו נותנים לו, הוא יכול להוכיח שזה לא נכון. אבל פה גם לא נתנו לו. הוא חוזר הביתה, והיא בבואי דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי, ועמולייקי פשטו אל נגב ואל ציקלג, ויקו אס ציקלג וישרפו אוי סבו איש. כבשו את הכל, שרפו באש, וישבו את הנשים אשר בה, מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, לא הרגו אף אחד, אבל לקחו את כולם בשבי, וינהגו וילכו לדרכם. למעשה זה היה השגוחה, זה היה השגוחה השם, שלמעשה לא הרגו אף אחד, כי דוד עכשיו יכול עוד להציל. ויובי דוד ואנושה ולא עיר, וברגע שהוא מגיע, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנויסיהם נשבו, כן, הוא השאיר שם את כל הזה, מי שיצא עם דוד להצטרף אל אוכיש, הרי כל לוחמים, אבל הילדים, נשים, כולם, בניהם, בני סיהם, כולם נלקחו בשבי לעמולק. וייסו דוד ואום אשר איתו יסקוילום ויבקו. הם כל כך שבורים מהדבר הזה, עד שהם פשוט, דבר ראשון, הם בכו. הם בכו, פשוט ישבו ובכו, והוא מגדיר, הפוסק מגדיר, עד אשר אין בהם כוח לבכות. אתה יודע, על כזה בכי שהם בוכים ובוכים ובוכים ובוכים, עד שכבר אין כוח לבכות. זאת אומרת, זה כזה בכי של פשוט לצאת מהמציאות מרוב בכייה. ואומר, לא, זה לא היה רק של כולם, אומר, אלא בדוד המלך זה פגע אישית מאוד קשה, כי הוא שתי נשי דוד נשבו, אחינויאם היזרעאליס ואביגיל אשת נובל הכרמלי. ואז חוץ מהבעיה הזאת, שגם אנשים שלו נשבו, גם כל האנשים שלו עכשיו יושבים ובוכים עד כי לא נותר בהם כוח לבכות, ואותו מצב אצלו זה נהיה הרבה יותר קשה, כי ותיצר לדוד מאוד, לדוד נהיה צר יותר מכולם מאוד, כי אמרו העם לסוקלוי. כי האנשים שלו עכשיו מתהפכים עליו ורוצים לסקול אותו ולהרוג אותו, כי מרו נפש כל העם, כלומר אנשים מרי נפש, והם קשה להם מאוד, זה לא היה הרי, כן, איש כל איש צער ואיש מוצויק ואיש אשר לא אינוישה, אנשים קשים, ופה זה אנשים מרי נפש, ומורו נפש כל העום, איש על בונו ועל בנו איסוף, כל אחד אכפת לו, כואב לו, קשה לו, שהבנים שלו, הבנות שלו נשבו, ולכן הם כועסים עליו, כועסים על דוד המלך. למה? מה הוא יכל לעשות? אם הוא היה חושב על זה, אולי הוא היה משאיר פה אנשים לשמור, אולי... כל מיני, עתיין זה מעליו. בקיצור, למה הוא הביא אותם למצב הזה שעכשיו נשבו כל הילדים והנשים והילדים והכל? וכאמרו כל האומלס נפש, כאילו אמרו האומלס אוקלוי, כי מרו נפש כל האום איש על בנו ועל בנו איסוף. דוד המלך נמצא, זה באמת אחד הרגעים הכי, הכי, הכי קשים בחיים של דוד המלך. גם המצב הכללי וגם המצב שאפילו ה-400 איש איתו עכשיו הם לא איתו, ומהפך הם נמצאים פה ורוצים לזכור אותו, והוא עצמו, יש פה את השבר הפרטי שלו, כן, שתי נשי דוד נשבו והכל, הוא עצמו נמצא בשבר הפרטי שלו, וכל המצב של הקבוצה שלו נורא והיום, ושגם מגיע הכעס לא מופנה כלפי המולייקי, אלא הכעס מופנה כלפיו, מי שהשם בהכל זה דוד המלך, כולם מאשימים אותו דווקא. ואז אומר הפסוק, מה דוד המלך עושה? וישחזק דוד בשם אלוהיקוב. וישחזק דוד בשם אלוהיקוב. והחובץ חיים היה מאוד מדגיש את זה, שאתה לא... אחר כך יש, ויאמר דוד, אז הוא מתחיל לעשות. אבל השלב הראשון זה וישחזק דוד בשם אלוהיקוב. במה הוא מתחזק? שהשם אלוהיקוב. זאת אומרת, יש מצב שבן אדם לא מתייאש. יש לא מתייאש, כי אני אעשה, כי אני, כי עוד יצליח. פה זה אפילו, הוא מצד עצמו כבר אין לו במה להתחזק. הוא מתחזק רק בשם אלוהיקוב. בזה שהשם אלוהיקוב, ויש הקדיש ברוך הוא, והוא בוטח בשם יסבורך. עוד פעם, הוא לא יודע מה יהיה, ואיך יהיה, ואיך זה יסתדר, ומה יסתדר. בלי שום ידיעה בעניין הזה. רק הוא מתחזק בזה שהשם אלוהיקוב. אחרי הכל, את השם אלוהיקאי לא שכחתי. יש סיפור ש... הם מספרים בהמון גרסאות, יש בזה, באמת, זה עוצמד במשך הדורות להרבה אנשים. אבל נראה לי מכל החוגים וכל העדות וכל המדינות, יש אפילו סיפור, גרסה כזאת או גרסה כזאת, על יהודי שהבית שלו נשרף, ועומד שם בחוץ ואומר, ברוך שאתה השם שלא יסני גוי. שואל אותו, מה הקשר בית נשרף שלא יסני גוי? אומר, אם הייתי גוי, אז גם הצילום, הגצ'קה, הפעליל שלי שנמצא בבית ועשוי מעץ או אבן, גם היה נשרף. אבל אני ברוך השם אני יהודי, אז את הקדוש ברוך הוא עוד נשאר לי. זאת אומרת, יש לזה המון גרסאות לסיפור הזה, וכנראה שגם הסיפור הזה קרה יותר מפעם אחת, כן? אבל פה, גם במצב שהוא מוצא את עצמו בלי כלום, והישחזק דוד בשם אלוהיקוב. חובץ חיים היה תמיד חוזר על הסיפור הזה, ואומר, במדרג דוגמה, מדרג יובי מוירי, כן, שנתפס בכל כיסרי חובץ חיים, מהבן שלו רב לייב, אז הוא כותב שרוגי לא תמיד על השוינוי, כל הסיפור הזה של ציקלג, עם מה שדוד המלך עובר, וכשוישחזק דוד בהשם אלוהיקוב הוא מתחזק, ואז, ויאמר דוד אליו, יוסר הכהן בן אחימלך, הגישון על יואפויד, ויגש אויפויד אל, ויגש אביוסור אס אויפד אל דוד, ואז ויש על דוד מה שם לימור, ארדויף אחרי הגדוד הזה, האסיגנו, ויאמר לו ארדויף, כי אסיג תסיג ואציל תציל. בסדר, זה פה, ואז הוא בא ושואל ברום ותומים, מה לעשות? האם לרדוף אחרי הגדוד, האם הוא יצליח, והוא מקבל את התשובה, ארדויף, כי אסיג תסיג ואציל תציל. ואז המייס הוא יוצא, דוד היה עם 600 איש, הגיעו עד נחל הבסויר, אלך 200 חיכו, וירדוף דוד, הוא ו-400 איש, ויעמדו מוסה עם איש, ואז הם פוגשים את האיש מצרי בסודה, זה כבר ניסים שקוראים להם, כן? שהם פוגשים את האיש מצרי, והאיש מצרי הזה נותנים לו פלח דבילה או שתי צימוקים, והתוש עברו חיי אילוב, כי לא אכל לחם ולא שתה מים שלושה ימים ושלושה לילות, למי אתה? הוא אומר שאני שייך לאיש המולייקי, ואז פשקנו נגב הקריזי, מספר לו את כל הסיפור, ואז הוא מדריך אותם לאיך להגיע להמולייקי באמת, והם רואים נטושים על פני כל ארץ, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודו, ויקים דוד מי הנשף ועד הערב למחור אסון, ולוינים לת מיהם איש, כי מרבע מאויס איש נער אשר רוכבו על הגמלים ויונוסו, ויצל דוד, אז כל אשר לקחו המולק, ושתינו שביציל דוד, ולא נהדר והם מן הקטון ועד הגדול, ועד בנים ובנות ומשלל, ועד כל אשר לקחו להם, הכל להישיב דוד. ואז בעצם הוא מחזיר את הכל. בסדר, אז זה למה יש קורא הנס, אבל אז הניסים זה סיפור יפה ובאמת חשוב, אבל לפני הנס, זה מה שנוגע אלינו יותר, זה להבין את הנקודה הזאת של עוד לפני שהנס מגיע. ולפני שהנס מגיע זה מצב שבתחתית של התחתית, שם נמצא המצב הזה שמכונה פה בפוסוק, והישחזק דוד בשם אלוהיקוב. הגוין באמרי נויים. אבל ברוכס, לקראת הסוף יש שם את הגמורה ששמע כל זעקה מתוך ביתו, אמר, כל זעקה מתוך העיר, אז אמר, מובטחני שאין זה בסך בייסי. אז הפשט הראשון שהגוין אומר, זה לא כל כך ברור בדברי הגרום מה הוא מתכוון, אבל הוא אומר משהו של, כמו שאני יודע שזה לא בבית שלי. זאת אומרת, גם אם הייתה צרה, זה לא בבית שלי, בגלל שיש פה צעקה. ובאמת המגיע שם, באמרי נויים, במהדורה החדשה של מוסד הרב קוק, מציין שם למטה מערבי נחל. שערבי נחל מביא, שתמיד אתה מפרש את הגוין לפי החסיד של ספורים. בכל אופן, הוא מביא שם למטה מערבי נחל, שאומר, מה זה, מובטחן שיהיה מזה בתוך ביתי, כי בבית שלו הוא חינך שלא צועקים ככה גם כשיש צרה. אז אומר, אם הוא שומע כל צעקה בעיר, אז מובטחן שאין זה בצריך בייסי. עכשיו, זה דווקא, כנראה שהגוין כן מתכוון לפשט הזה, לפי מה שהלושן בא עם רינויים. למרות שאם רינויים זה לא הגוין, זה תלמידים, כן, כמובן. אבל הגוין כותב שם שאת הנקודה הזאת, זה פשט ראשון. פשט שני הזה אומר שיש דבר כזה, משמוע רע לא ייר אנוך עיני ובטוח בשם, והגמור אומרת שם שדור יש מרישה לסייפה ומסייפה לרישה. אז הגוין מסביר שיש פה לא משמוע רע או לא ייר, הוא לא מפחד משמוע רע, לכן נוך עיני ובטוח בשם, אלא ההפך. בגלל שנוך עיני ובטוח בשם, לכן משמוע רע או לא ייר. והגוין באמת מעמיד מהלך של דלויקה החזון איש, אבל אפילו דלא יקרה חבס על הבובס. חבס על הבובס הרי כותב שאדם שהוא לא ירא שמיים, אז אין לו מה לסמוך על ביטוחן. אבל כשאתה תהיה בסדר, יש לך מה לסמוך על ביטוחן בקדש ברוך הוא. למרות שהוא חולק על החזון איש, כן, החזון איש אומר שאין הבטחה לבוטח שיהיה בסדר, שיהיה טוב. זה לא מובטח, כמובן, באמון הביטוחן בשער השני. אבל החבס על הבובס כן אומר שיש דבר כזה, שאדם יכול לבטוח, שיהיה טוב, והקדש ברוך הוא יסדר, שהכל יסתדר בצורה הכי טובה. אבל החבס על הבובס גם כן מסייג את הדברים, ואומר, זה רק אם אדם הוא באמת יראי שומעים, אז הוא יכול לסמוך שהקדש ברוך הוא יעזור, שהכל יהיה בסדר. אבל הגוין מוציא גם כן מהפרשה הזאת של וישחה זק דוד, ואומר שם פשט באים רינויים, ויש שם בערה למטה, הוא מביא לזה כמה וכמה מקורות שהחובץ חיים העריך בזה, ונמצא גם אצל רב זונדל, רב זונדל מסלנט, כן, תלמיד רב חיים ולוז'נר, תלמיד של הגוין. זה נמצא בכמה מקומות הרעיון הזה, בכיס והגרו, שיש מקום שאדם, למרות שהוא ראש, הוא מביא, מובא בשם הגוין, שהביטח בהשם, אפילו ראשו חסד יסבבנו. זאת אומרת, אפילו אדם שהוא לא צדיק, והוא לא ירא שמיים, זה לא יקרה חייב לסבב רובס. אם הוא בוטח בהשם, חסד יסבבנו. עצם הביטוחן גורם שהוא ינצל. וגם פה יהיה, והישחזק, ואנחנו צריכים להם דייק את זה פה, והישחזק דוד בהשם אלו יקוב, ואז הוא מבקש, תגישו את האיפה, תגישו, הכל כבר קורה אחר כך. אבל השלב הראשון, זה והישחזק דוד בהשם אלו יקוב. הוא בוטח בקדוש ברוך הוא. והביטוחן הזה, זה עצמו מביא בהמשך את הישועה. החובץ חיים עצמו מביא לזה גם איזה לושן בזויר. לא זוכר כעת, אבל הוא מעריך בזה גם פעם. הבן שלו, רב לייב, כותב שהוא היה תמיד מצטט את זה. זה מודפס בעריכות, כתוב בעריכות בספרי החובץ חיים במחנה ישראל. בספר מחנה ישראל, פרק למטס, אז הוא בעצם כותב הדרכה לבחורים יהודים שהתגלגלו אז הצבא הרוסי, הפולני, האמריקאי, איפה שלא יהיה, הוא אומר, כשיוצאים למלחמה, צריך להתחזק בביטוחן בשם יזבורך. ושם הוא כותב, מתוך כל הדברים האלה, שדוד המלך, הוא כותב את הציבור הזה של ציקלק, אומר, וכשמגיעים לשם, צריך לדעת שלבטוח בשם יזבורך, הוא אומר, במי אדם בוטח, למרות שהוא לא ראוי, ולמרות ש... אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו, והקדוש ברוך הוא יציל אותו, ומביא את הסיפור הזה של דוד המלך, ואז מציין את הכוח של... את הזויר, שהזויר אומר שעל ידי הביטוחן ובכוח הביטוחן באמת בן אדם ניצל וממשיך על עצמו שפע טוב. הנושא הזה מאוד קשור לנושא הזה של שירה באופן כללי, כי עוד פעם, הביטוחן דווקא במצב הנמוך זה מה שנותן את הכוח לשיר שירה, וזה קשור גם למהלך הזה. יש שפת אמס בפרשת שלח, תוף ריש למדלד, שאומר שיש סעד לתום חוי, ויש בלי סעד לתום חוי. אצל נויח מצאנו שהיה צריך סעד לתום חוי. כך כתוב, לקח לו שלה מדרש, ולכן הקדוש ברוך הוא היה, אמר לו לעבור בתוך הבוץ, אומר המדרש, כמו משל למלך שאמר לעבדו ללכת בתוך הבוץ, אז הוא שמח אותו, עזר לו, שיוכל לעבור את הבוץ. לעומת זאת, אצל אברום אבינו זה אלוהיקים אשר יסלחו אבוי ישאי לפונוב, אברום ויצחוק. יסלח לפונאי, ללכת לפונאי, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לו, הוא בעצמו עובר את הדבר הזה. אחר כך יש הרבה, אומר אפילו מויש רבינו, אומר המדרש, כשהוא בא לבקש בשביל עם ישראל, הוא מבקש בכוח האובויס. זאת אומרת, הוא לא עומד בפני עצמו, אלא מבקש סיוע, נשמח על איזה אבטוחן. יש מצב שהוא לא נשמח על אבטוחן, לא נשמח על כלום. הוא פשוט הולך בעצמו וסולל את הדרך. אומר דוד המלך, אומר הספסמס, וזה ממש קרוב למה שראינו בשם הראשי, אומר דוד המלך, כשהוא בא ושואל שיהיה לו יקי דוד, הוא מנסה לסלול דרך שהוא יכול ללכת בלי להיסמך. בלי להיסמך. וזה המקום שויסחזק דוד בשם אלוהיקוב. הוא מנסה להגיע לויסחזק דוד, הוא בעצמו מתחזק בשם אלוהיקוב. שהשם אלוהיקוב, השם הוא אלוהיקי מי? אלוהיקוב, אלוהיקי דוד. וזה בלי להיסמך על אברום, יצחק ויעקב, הוא לא מתחזק בשם אלוהיקי אבוי סוב, כן? הוא מתחזק בשם אלוהיקוב. וזה פה קורה המהלך הזה של אלוהיקי דוד. עכשיו, הגמורה הרי מציינת, זה מדרש, מדרש איכו, מציין שיש ארבע דרכים, הם כולם צאצאים של דוד המלך, אבל יש ארבע דרכים ב- לומר שירה, להילחם, אז יש דוד המלך עצמו, שהוא בעצם מתפלל, ויוצא למלחמה, והיה כי עם דוד מהנשף ועד הערב למחור עושם. הוא יוצא למלחמה ונלחם. ואז יש את אסו, שהוא מתפלל, והקדיש ברוך הוא מפיל אותם לפניו חלולים, ויש את יהושפט, שהוא אומר שירה, ויוצא אחר כך לאסוף את השלל, ויש את חזקיהו שאומר, אני ישן על מיטתי, ואתה נלחם. זאת אומרת, אני ישן על מיטתי. שם, דרך אגב, יש כבר טיינה, כמו שראינו, כן? יש טיינה על חזקיהו, למה, אין, למה באמת לא נאמרה שירה. אבל יש איזה קשר בין המלחמה הזאת, שממנה מתחיל המהלך של דוד המלך, לבין המהלך של שירה. זאת אומרת, השירה פה לכאורה זה הויסחזק דוד. עצם זה שהוא מתחזק בשם אלוהיקוב, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, דווקא, אפילו במצב הזה, אולי גם דווקא במצב הזה, ומשם הוא יוצא למלחמה. אצל יהושפט זה קורה ההפך. גם שם מדובר במהלך חריף מאוד של ביטחון, כי יש פסוק, זה נמצא בדברי היומים, בדברי היומים בייס, פרק חוף. והיה אחרי כן, בואו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. זאת אומרת, זו מלחמה שדווקא מתוארת גם בתהילים, שבפרק פי, אז יש שם תיאור של כל אלה שהתקבצו, בני מויו ואגרים, פלשס, עם יויש ויצור, גם אשור נלבו עמם, אוי וזרויה לבני לא יצא לו, כולם, כל האומות מתקבצים, היה מלחמה בינלאומית, כאילו מכל האומות התקבצו, והם באו ליהושפט, נגד יהושפט למלחמה, ויבואו ויגידו ליהושפט, לימר, בוא הולכו המון רוב מעבר ליום מארום, זאת אומרת, הם באו מארם, ואינם בחצצון תמר, היא אין גדי. זאת אומרת, הם עוברים את ים המלח, אזור ים המלח, ונכנסים. דרך אגב, לכל אורך ההיסטוריה, המלחמות התנהלו, לכבוש את הארץ, התנהלו דרך שם, לכן יש שם את מצדה, נכון? יש שם מצדה, הרודיון, כל המבצרים האלה שהורדו זיקים בשביל להגן על ארץ ישראל, ולאורך כל ההיסטוריה, עד מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם הראשונה גם כן, אלנבי, המפקד הבריטי, כבש את ארץ ישראל מידי הטורקים, הוא הגיע דרך שם. גשר אלנבי זה על שמו, בסדר, אז הוא הגיע ועלה וירד, היה שם טריקים שהוא עשה, אבל המקום הזה זה בעצם הפרצה של להיכנס לארץ ישראל ולהשתלט על ארץ ישראל, זה המקום ההוא, ולכן גם שהתקבצו בני לויט ואשור והמוינים ומויובים ודוימים, הם כולם התקבצו לאזור ההוא, ומשם הם בעצם מנסים לפרוץ, לעלות לכיוון ירושלים, בעין גדי. ויירו, יהושפט מפחד, וייתן יהושפט אספונוב לידרויש להשם, ויקרו צוים על כל יהודו. הוא קורא צום, שזה תפילה, ויקובצו יהודו לבקש מהשם, גם מכל אורי יהודו באו לבקש את השם, ויעמוד יהושפט בקהל יהודו וירושלים בבית השם לפני החוצר החדושו. אז מה זה החוצר החדושו? כמו הרבה זבוחים, כמו הרבה יבומס, נכון? שחידשו בדברים ואומרו, תמימס, אלי קונס, במחנה לוויה, זאת אומרת, מה הם עושים? הם מסתכלים ככה, יש ערים משנה בקהילים, עשר קדושה יסיים. אז אם הקדושה של ארץ ישראל נחלשה, עד שגויים יכולים להיכנס לארץ, זה אומר שמשהו פה בקדושה של, 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 של המנוע, כן? של הקדושה הגבוהות יותר לא נשמר כמו שצריך. אז מה שהם עושים בשביל להגן על ארץ ישראל בגבולות החיצוניים שלה, זה לחזק את הקדושה, חוצר החדושו, חידשו בדברים והוסיפו קדושה ותיירה בחוצר בעזרה סנושים, כן? וברגע שהם קידשו את המקום ההוא, יפה, הר הבית, הר הבית, שזה בעצם יש לזה תין קדושה של מחנה לוויה, ברגע שהם קידשו את המקום הזה, ואז זה מונע מהם שמה להיכנס פנימה. זאת אומרת, הכל עובד בצורה שיש את הפנים ויש את החוץ, וככל שאתה מחזק את הביסמדרש יותר, את הפנים יותר, אז בחוץ יש לזה הרבה, הרבה יותר השפעה גם על המהלכים החיצוניים. טוב, והיום הוא נעמד ומתפלל. הוא אומר, השם אלוקי אבי זיינו, הלא אתה הוא אלוקים בשמיים, ואתה מושל בכל ממלכות הגויים, וביעוד חוק היחו גבורו, ואין עמך להתייצב, אין מי שיכול לעמוד ולהלחם מולך. הלא אתה אלוקינו, הרשת את יושבי אורץ הזויס מלפני עמך ישראל, ותיתנו לזרע אברהם ויבכו לאוילום, וישבו בו, ויבנו לך בו מקדוש, לשם כל לאמור. הוא אומר, אם תבוא עלינו רעה, חרב, שפוט, ודבר, ורעב, נעמדו לפני הבית הזה או לפניך, כי שמחו בבית הזה, ונזעק אליך מצרותינו, וסשמע וסוישיה. אומר, והנה, ואתה, הנה בני עם, היינו מויו והרסיר אשר לא ינוסעתו לישראל, לא ויבוא הם בבויו מארץ מצרים, כי סורו מעלם ולא ישמידו. זאת אומרת, הרי, למה יש לנו היום בעיה של עם, היינו מויו והרסיר? כי אתה אמרת לנו, לתצורי ולא יסיסגור במלחמה, לעקוף את כולם. אז מי בעצם גרם לבעיה הזאת שקיימת? ההוראה הזאת שנתת לנו אז, שסורו עליהם ולא ישמידום. והנה הם גוימלים עלינו, לבוי לגורשנו, מירוש השכה אשר הרשתנו. זאת אומרת, הארץ הזאת לא שלנו, הארץ הזאת שלך. מי שהחליט שאנחנו נגור פה, זו לא הייתה החלטה שלנו. אם זה היה תלוי בנו, היינו הולכים לניו זילנד אולי. לא יודע להם, היינו מוצאים מקום אחר שיכול להיות מאוד נחמד. למה לגור פה דווקא במקום הזה? מי החליט שעם ישראל יהיו במקום הזה? ירושו סחו אשר הוירשתנו. זאת הייתה החלטה שלך. מי העמיד פה את עמוין מויו ורסייר שלא נחסל אותם? כשיכולנו לעשות את זה בקלות, אתה שמת את זה. אם ככה, ריבונו של עולם, אלוקינו אלוהי שישפוט בנו. אתה לא תסדר את זה, תשפוט בהם כמו שצריך, כי אין בנו כוח לפני ההמון הרב הזה הבוא עלינו. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי הולך עינינו. זה בעצם התפילה של יהושפט, עומד לפני חצר השם, ויש הרבה מה ללמוד בתפילה הזאת, אבל הוא בעצם בא ושם את כל המציאות בידיים של הקדוש ברוך הוא. מי שגרם פה את הבעיה זה הקדוש ברוך הוא, מי ששם אותנו פה, ולכן יש לנו בכלל את הסיפור הזה. אין שום דבר לא קיים פה, כי אנחנו רוצים, או ואנחנו צריכים עזרה. ריבונו של עולם, זה אתה צריך, זה הכל אתה. אתה הבאת, אתה עשית, אתה גרמת את הבעיה, ריבונו של עולם, תפתור גם את הפתרון. ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי הלכו עינינו. וזה בעצם המהלך תפילה של יהושפט, שמתחיל אצל דוד, ממשיך אצל אסו, ומגיע עד הסוף בחזקיהו. אבל זה מהלך של נותן את הכל לקדוש ברוך הוא, משאיר את הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. וכל יהודו עומדים לפני השם, גם טפו, מנשיהם ובניהם, כולם הגיעו שם ליום תפילה, ליום צום הזה. יחזיאל, בן זכריהו, בן בניה, בן יעיאל, בן מתניה הלוי, מבני אסף, הייתה עליו רוח השם בסורך הכל. והוא מתחיל להתנבא. והיו אומר, הקשיבו כל יהודו ויואיש וירושלים והמלך יהושפט. כה יאמר השם לכם, אתם אל תראו. אל תפחדו, ואל תיחתו, ואל תשברו מפחד, מפני ההמון הרב הזה. אתם צודקים, כי לא ילוחם המלחמה, כי לא ילוקים. ואת לא המלחמה שלכם. מה אתם כאן צריכים לעשות? מחר רדו עליהם. הם באים לקראתכם, הם עולים, נכון? הם עולים מכיוון ים המלח, מכיוון עין גדי, לכיוון ירושלים. אז אינם עולים במעלה הציץ, מעלה הציץ מכונה היום הדרג'ה, ומצטם אותם בסוף הנחל, פני מדבר ירואל. אתם תלכו לכיוון הדרג'ה מכיוון ירושלים, הם יעלו מלמטה, אבל אתם צריכים לצאת לקראתם. לא ילוחם להילוחם בזויס, אתם לא יוצאים למלחמה. יתייצבו, עמדו וראו את ישועת השם עמכם יהודה וירושלים. אל תראו ואל תיחתו. מחר צאו לפניהם והשם עמכם. אבל התפקיד שלכם זה לצאת לקראתם. זאת אומרת, אל תתבצרו ואל תסמכו על החומות. אתה הלכת פה על מהלך מאוד יפה, אבל מאוד מסוכן. מה באת וטענת? זה לא אני. זה לא אני. הארץ הזאת היא לא אני. האויבים האלה זה לא אני. שום דבר פה לא קשור אליי. הקדוש ברוך הוא זה אתה הכל. אתה שמת אותם, אתה הבאת אותם, אתה שמת אותנו פה. זה עסק שלך. ככה? אז אל תישאר מאחורי כל ההגנות והשריון וכל הדברים שכאילו מגינים עליך. תפקיר אותם. אתה באמת סומך של הקדוש ברוך הוא? אתה באמת חושב של הקדוש ברוך הוא יכול לנהל את הכל? יופי, תעזוב. תעזוב, תעזוב את החבל, כן. יש פה איזה מבחן חזק מאוד באמונה. באת בתפילה שהכל זה הקדוש ברוך הוא. אתה הבאת אותנו לארץ ואתה שמת אותנו פה וזה ירושה הזכור. אנחנו, אין לנו אינטרס. בצדנו, ניו זילנד. הכל טוב, אנחנו נוסעים עכשיו. אין לנו שום, בסדר, אז הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז יופי, תעזוב את החבל. תשחרר רגע את ההגנות שבנית לעצמך. תרפה, אתה מסוגל להרפות. וזה המבחן הגדול מאוד שהקדוש ברוך הוא נותן להם נבואה, אין בעיה. אני לוקח על עצמי את המלחמה. לא ילחם המלחמה, כי לילקים. אבל תרדו אליהם. בלי להילחם, בלי כלי נשק, תרדו אליהם. והאיקו ידיו ישוף את הפיים ארצו, וכל יהודו וישבי ירושלים נפלו לפני השם, להשתחווה אצל השם. עכשיו הם עושים משהו שהוא, יש על זה עריך, את הפריסקרו, והראשים הם מביא את זה ביוני בתפילה. הוא מביא באמת את, את הסיפור הזה. ויקום הלוי מבני הכאוסים, מבני הקורחים, להלל להשם אלוקי ישראל בכל גודל למעלה. מתחילים להודות ולשיר ולשבח עוד לפני הישוע. כן? המהלך המפורסם של רב חיים ובריסקרו, על כל העניין הזה ששירה בדרך כלל מגיע לפני הגאולה. פה קורה שירה עוד לפני שיש גאולה בכלל. שום דבר. מה קורה? מה המצב עכשיו? כל הטנקים עדיין בדרך לירושלים. הם אין להם שום סיכוי. דבר אחד, הם הגיעו להחלטה שהם יוצאים מהחומות. והם כבר מתחילים לשיר, לא רק לשיר, לשיר ולרקוד ולהלל לשם אלוהי ישראל בכל גודל למעלה. הם כבר שרים שירה עוד לפני שיש את הגאולה בכלל. אז נויסה, שאלו את הבריסקרוב על זה פעם, הראשים ימים ביום הדתפל, שאלו את הבריסקרוב. הבריסקרוב אמר שפה היה נבואה. שבאמת מצב רגיל שירה זה רק אחרי שמגיע הישועה. אבל כשיש נבואה זה משהו אחר. מה, ששם גם היה שירה לפני? נכון, שרו רק אחרי. זה הוורד של הבריסקרוב. אתה אומר ששם גם היה נבואה. אז צריך לברר את זה באמת. יכול להיות. ויקומו הלווים, טוב, הם מתחילים לשיר, וישכימו בבויקר, ויצאו למדבר תקוע, ובצייסון עומד יהושפט ויאמר, יהושפט אומר להם דברי התחזקות, אומר, שמעוני יהודה וישבי ירושלים, האמינו בהשם אלוהיכם ותאומנו, האמינו בנביאיו והצליחו. זאת אומרת, אם תאמינו, האמונה הזאת תתגשם. אם תאמינו בנביאיו, אם תאמינו בדברי הנביאים, ותצאו עכשיו באמת באמונה שלמה, תהיה לכם הצלחה. זאת אומרת, יש פה הבטחה מצד אחד, אבל ההבטחה עצמה היא ניסיון. אם הם יאמינו להבטחה הזאת, ואם הם יאמינו באמת ההבטחה תתקיים. ויבואצו אל עום, זאת אומרת, יושב עוד עם העם, ויעמד משוררים להשם, ומהללים ליד רס קוידש, בצייס לפני החלוץ. יש הרי את החלוץ, שזו הקבוצה הראשונה, הלוחמים, הקומנדו, הראשונים שהולכים, פה היה משוררים ומהללים לפני החלוץ. הם הראשונים שהולכים, ואומרים, הוידו להשם, כי לאוי לאום חסדוי. כמו רבי פסוחים, קופתי זין, כן? של למה כי לא אילום חסדוי ולא כי טויב? כי לא נאמר כי טויב מהפלוס אשר רשויים. ולכן, אוידו להשם, כי לא אילום חסדוי. ובעת, אומר הפוסוק, באותו זמן שהחלו ברינה ותהילה, נתן השם מאורבים על בני עמוין מויוב וארסי רבוים ליהודו, ואינו גיפו. ואז מתחיל ביניהם חיכוכים. הם כבר היו בטוחים שהם כובשים את יהודו. אז רגע, הם בטח נוסעים לפנינו כי הם רוצים לקחת השלל יותר מאיתנו. אז מתחילים להריב ביניהם, ויעמדו בני עמוין מויוב על יש וארסר לאחרים ולהשמיד, וכחלותם בישבי סעיר עזרו איש ברעהו למשחית. זאת אומרת, הם גמרו להריב שתי הקבוצות אחד לשני, אז הם רבו בתוך עצמם. קיצור, ויהודה בא אל המצפה למדבר, מגיעים למצפה, ויפנו אל ההמון, ואינם פגרים נופלים ארצה, ואין פליטה. כולם. ויבוא יהושפט ועמו ילוב איזה שלולם, וימצאו בהם לרוב, ורכוש, ופגרים, וכלי חמודויז, וינצלו להם לאין מסוע, שכבר לא יכלו לסחוב. והיו ימים שלושה בוזזים את השלל, כי רבו. וביום הרביעי ניקלו לעמק ברוכו, כי שום ברכו איזה שם. על כן קראו השם המקום ההוא עמק ברוכו עד היום, וישובו כל איש יהודו בירושלים, וישבת בראש שם לא שם ישראל, בשמחו, כי שמחו מהשם מאויביהם. זאת אומרת, עצם שהגיעו אויבים, למה יש להתברר, שזה רק לטובה, בזכות כל השלל שהם קיבלו אז, ויבואו ירושלים בנבלים ובכינורות ובחצוצרות, אל בייס השם, והיפחד אלוהיקים על כל ממלכו יסע הרוצס, בשומם כי נלחם השם עם אויבי ישראל, ותשקו את מלכו סייר וישופות, ויונח לאלוהיקוב וסוביב, וכו'. זה בעצם ההמשך של דברי היומים. אבל למה זה? פה אתה רואה את הנקודה הזאת של שירה, שמגיעה על ידי זה שהם שרים שירה עוד לפני הנס, וזה המהלך של יהושפט. אצל חזקיהו יש כבר מהלך חדש, שהוא בעצם אומר, אני שוכב על מיטתי ואתה עושה. אבל בחזל באמת רואים שהסיפור הזה מתחיל עם דוד המלך והישחז את דוד השם הליקוף, זה המדרגה הראשונה, משם זה משך לאוסו, משם ליהושפט ומשם לחזקיהו, שזה מהלך אחד. והמהלך הזה בעצם זה מהלכים, כי כל אחד, עוד פעם, כל אחד עושה לפי בחינתו, לפי דרגתו, כי בביטוחן תמיד זה תלוי, המהלך הוא בעצם ביטוחן. השירה הזאת מגיעה מתוך ביטוחן בשם יזבורך, מתוך אמונה שמגיעה למצב של ביטוחן. ואמונה וביטוחן זה כל אחד לפי דרגתו, כל אחד לפי המצב. אצל דוד המלך הניסיון הרבה הרבה יותר גדול, כי הוא יוצא למלחמה, והוא נלחם, כמו שהמסילס השורים כותב בפרק ר' א', הוא יוצא ופועל פעולות בעולם, וברכתיכו, ומה עשו ידוך אשר תעשה. ותוך כדי שהוא עושה, הוא לא שוכח שהקדיש ברוך הוא זה שעושה, וכל המייסים שלי הם כלום. יותר קל לשבת בחיבוק ידיים ולזכור שהקדיש ברוך הוא עושה, מאשר לעשות פעולות ולזכור שרק הקדיש ברוך הוא עושה. ודוד המלך זה השיא של זה, כשהוא מגיע לתחתית של התחתית, וישחזק דוד בשם אליקוב, ואז הוא שואל מה לעשות, ויוצא למלחמה ומנצח. כן, ושם יש את החיסון שחסר גם בשיר, אבל נצטרך להרחיב בזה אולי בהזדמנות, בעזר השם.